אוקיי. אז אנחנו אמנם לומדים בין סורר ומורה, אבל כעת אנחנו נלמד את ההפך מבין סורר ומורה. ההפך מבין סורר ומורה זה תלמוד תורה. וכאמור, הנושא הזה גם מופיע במסכת שלנו, אלא בדף כף דלת עמוד א'. והנושא בכף דלת עמוד א' הוא מאוד מעניין לכשעצמו, שלא ניכנס אליו יותר מדי. וזו ההשוואה בין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי. ובסוף הגמרא אומרת למה תלמוד של בבל נקרא בבל, או למה בכלל בבל נקראת בבל. אמר רבי יוחנן, בלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמוד. זאת אומרת, בבל זה מלשון מעורב. יש פה כאילו עיסה בלולה ומעורבת, גם במקרא, גם במשנה וגם בתלמוד, וכמובן צריך להבין עד כמה זה מעורב. הרי המקרא הוא מעט, המשנה יחסית גם מעטה, והעיקר הגדול זה תלמוד, זה גמרא.
אולי הרבה פעם לא פעם הייתי מרשע שאומר שבבל זה בבל, כי
ידעו בהבנה
של
תפילות 5
מקרא,
10
משנה
ו-15
תלמוד.
יש הרבה שאלות על זה, יש הקושה הכי גדולה, אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה אלא אם יישאר זמן. הקושה הכי גדולה, הפסוק כותב למה קוראים לזה בבל, כי בלל השם את לשונם, בלבלת לשונם. כן, אז יש על זה תירוצים, אבל למעשה הפשט בגמרא הוא נושא מעניין. גם העדפה של תלמוד ירושלמי על תלמוד בבלי, וזה נאמר על ידי הבבלי, זה גם מאוד מעניין, וגם על זה נדבר. אבל ברשותכם, ברשותך, נתרכז בינתיים בנושא המרכזי, והוא ענייני והלכות תלמוד תורה, כפי שזה, כפי שמשתקפים גם מהסוגיה הזו ומעוד סוגיות. אז מיד כאן יש לנו חידוש גדול לדינה, ובבל שזה בלול במקרא, משנה וגמרא, אומר רבנו תם, פירש רבנו תם, ובתלמוד שלנו, הכוונה תלמוד בבלי, אנו פותרים עצמנו ממה שאמרו חכמים, לעולם יש שלוש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בשעס. זה קטע אחד בתוספות ברבנו תם. אחר כך יש עוד קטע, אף על פי כן אנו קוראים בכל יום, כיוון שזה רק בדיעבד, פותרים זה לשון דיעבד, אף על פי כן, כאילו לקיים את זה לכתחילה, את השילוש, לא את הלמוד, תלמוד מקיימים לכתחילה בתלמוד הבבלי, don't worry, אל תדאגו בנושא הזה, אלא הכוונה היא, איך אנחנו מקיימים לכתחילה את השילוש יותר טוב מאשר דרך תלמוד בבלי. אז אנו קוראים בכל יום, בבוקר, לפני התפילה, פרשת התמיד, ושונים במשנת איזו מקומם, וגורסים רבי שמעאל אומר ב13 מידות התורה נדרשת בהם. כל התוספות הזה מתחילתו ועד סופו, תוספות קטן, הוא מאוד מאוד מעניין, מאוד חשוב ומאוד תמוע. אז קודם כל נעיר מיד בהתחלה מה הוא אומר בתלמוד שלנו. מה זה תלמוד שלנו? תלמוד בבלי ולא תלמוד ירושלמי. לכאורה זה תמוע מאוד, הרי גם התלמוד הירושלמי בלול במקרא, משנה וגמרא. המאפיין הזה, נכון שהשם בבלי נקרא לתלמוד הבבלי, אבל המאפיין הזה לצמצם אותו לתלמוד הבבלי הוא פשוט לא נכון. הרי התערובת של מקרא, משנה, גמרא מתקיימת גם בתלמוד הירושלמי, אז למה רבנו תם אומר שדווקא בתלמוד שלנו?
זה
תלמוד שלנו, זה הבבלי לעומת הירושלמי, זה פשוט, זה פשוט שלזה הוא מתכוון. והעניין הזה, העניין הזה, מה פשוט לפוקי תלמוד של המוראים? רבנו תם אמר את זה בשם רבי יוחנן, כן? בזמנה
תלמוד
על הסברת את ודאי שזה הפשט, גם לפי הרבנו תם. אני לא חושב שיש מישהו שחולק על זה, תכף נראה. חולקים בכמה נואנסים, כמה פרטים צדדים. במהות כולם מסכימים מה זה תלמוד, זה אולי נגיד את זה מראש. תלמוד, הכוונה זה לפלפל, להבין, הווה מן המסקנה, שקלא וטריא של הסוגיה, סברות, יסודות, מחלוקות, זה נקרא תלמוד, זה, אין חולק על זה, זה לא טקסט. תלמוד זה לא טקסט, אני תמיד אומר, תלמוד זה כישורים, מיומנויות, יכולות, כן, כלי חשיבה, זה נקרא תלמוד. אתה מפעיל את זה בתורה, אתה מפעיל את זה במשנה. יכול להיות שגם אם תפעיל את זה במקרא, זה נקרא תלמוד. זה אני לא יודע, לא ראיתי על זה ראיה מפורשת. אבל תלמוד זה, זה, זה שונה ממקרא ומשנה. מקרא זה הטקסט של התורה שבכתב. רמב"ם אומר כל התנך, גם נביאים וכתובים. משנה זה המשנה של רבי, אבל זה לא רק המשנה של רבי. משנה זה גם כל המימרות וכל האיתמרים וכל מה שנאמרו כמסקנה בגמרא, וגם הרמב״ם זה משנה, וגם השולחן ערוך זה משנה, וגם שמירת שבת כהלכתה זה משנה, וגם ילקוט יוסף זה משנה. כל דבר שהוא פסוק ומסוכם, שהוא חומר, שהוא טקסט, כן, טקסט בעל פה או טקסט בכתב, כל טקסט מסוכם הוא נקרא משנה. תלמוד זה כמו שהרמב״ם מגדיר את זה, אבל גם הראשונים האחרים חולקים בניואנסים, אבל לא ממש. זה להבין את היסודות, זה להוציא דבר מדבר, זה להבין את לעסוק שמעת לבדילחתה, זה להבין את ההגדרה, זה נקרא תלמוד. זה כבר לא מעס, זה כבר פעולה, זה כבר לא סוג של לימוד. נכון שלתלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי קוראים תלמוד, מפני שדרכם יותר מאשר דרך המשניות אנחנו מבינים את כלי הניתוח ואת הגישה איך להגיע למעלה, למדרגה של לימוד תלמוד. הם הראו לנו את זה בהוויות הבאי ורבה או בכל מיני מחלוקות שנאמרו בתלמוד הבבלי בתלמוד הירושלמי או אבמית ומסקנות. אז הם הראו לנו מודלים לזה, הראו לנו דוגמאות לכך. במשנה אנחנו רואים את זה גם לפעמים, אמרו להם בית שמאי לבית הלל, ענו לרב מאיר ענה ככה וזה ענה ככה. רואים לפעמים תלמוד במשנה, אבל זה מעט מאוד, כן? ורואים המון משנה בתלמוד, זה כל המסקנות, זה כל הפסקי ההלכה, זה כל האיתמרים, כל ההלכות הפסוקות, כן? אבל עצם התלמוד זה נראה ברור, לא מצאתי מישהו שיחלוק על זה בלהדיה. כאמור יש מחלוקות צדדיות יחסית, אבל לא מהותיות. אוקיי, אבל הקושיה חוזרת למקומה, למה זה מתייחס לתלמוד הבבלי ולא לתלמוד הירושלמי? יש פה עוד דבר מעניין מאוד שהקף החיים כותב, ולעניות דעתי לפי מה שאני עתיד להסביר את הרבנותם, אז אפשר לחלוק על הקף החיים למרות שקטונתי, אבל הוא פוסק פה בסימן נון בעקבות המשנה ברורה שהייתי מצלם את כל הדברים, המכונה לא עבדה אתמול ואז הצלחתי איכשהו את זה לעשות במשרד, אבל את כל הספרים האלה כבר לא... לא ציפיתי. הוא מביא פה את המשנה ברורה שכשאנחנו לומדים את המקרא, משנה, גמרא בכל יום, אז הוא מביא קף החיים, ואף לומד גמרא שבדרך כלל יש בזה ממקרא משנה, ולכן סובר הבנותם שבלימוד תלמוד בבלי יוצא גם ידי חובת לימוד מקרא ומשנה. כתב הקף החיים שמלקום קום יזהר לומר את הברייתא והמשנה, שכן ייתכן שאין באותה סוגיה מקרא ומשנה. יש לנו הרבה פעמים סוגיות ארוכות שאין בהם לא מקרא ולא משנה, במיוחד בבא בתרא. בבא בתרא כמעט אין מקרא, זה הכל בנוי על ספרות, ספרות משפטיות של ההלכה וכיוצא בזה. ושונה הדבר מימי הראשונים שהיו לומדים הרבה, הופקים הרבה, אבל כן תמיד היה מזדמן להם בלימודם גם מקרא גם משנה, מאשר גם בימינו שלומדים יותר לאט. וכן הלמד פוסקים או קבלה יומה ברייתא בשמע למשנת איזה מקום. אז זה שצריך לומר ברייתא בשמע למשנת איזה מקום, זה גם רבנו תם אומר. זה שהוא אומר שאם אין מקרא לפני בסוגיה או משנה, אז לא מקיימים את הרבנו תם, אפשר לחלוק עליו. אני עושה פה פעולה של תלמוד ומעיז לחלוק על כף החיים. מותר. מותר, גם על הקצות, גם על רב קוויגר, כל האחרונים ראשונים, זה כבר צריכים אימת החוכמה שלהם, אבל גם עליהם בעיקר הדין אפשר לחלוק, אבל אנחנו לא בעד מדרג לחלוק עליהם. אבל אנחנו גם לא מדרג לחלוק על קו חיים ועל פקיבי וקצות, אבל כאן מותר, כאן מצאנו הרבה שמתווכחים איתם, ואני סבור שמתוך הקושיה שהקדמתי, יש פשט אחר מה זה בלולה. מה זה בלולה? בלולה, עשיתם פעם או ראיתם איך האמא או האופה עושה עוגה טובה, עם כל מיני טעמים ודברים, אז בוללים את זה בצורה מסוימת ומערבבים את כל החומרים בצורה מסוימת, וכך יוצא את העוגה הטעימה שנמכרת במחיר גבוה בנאמן עם המון סוכר, או סתם, אני יודע, בבית, כן. מה זה בלול? בלול הכוונה, קודם כל ודאי רבי נתן לא מתכוון לומר שליש, 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 מדויק. זה לא 33% לעומת עוד 33%, זה ודאי לא הפרופורציות. אלא מה זה ישלש אדם? הכוונה יעסוק בשלושה נושאים. בשלושה, הכוונה ישאב מכל שליש, אבל הוא לא שבפועל זה צריך להתחלק לשליש, שליש, שליש. זה ודאי לא כוונת הרבנותה בפירוש של שליש. אבל מעבר לכך, מה זה בלול? בלול הכוונה, ברגע שאתה מכניס טעמים משובחים, כן? אז זה משפיע גם במקום שזה לא מופיע במפורש. כשיש לך עוגה טובה עם שוקולד טוב, כן, 72% קקאו, אז אתה מרגיש את זה גם במקום שאתה לא תראה את החום של השוקולד. כן, זה משפיע על הכל. התערובת הממוזגת הזו, התרכובת הזו בכימיה, כן, קוראים לזה, יש הבדל, תערובת זה זה ליד זה, זה נקרא תערובת שכנית, ויש תערובת מסגית, זה קוראים בכימיה תרכובת. התרכובת הפירוש שכל החלקים מגיעים לכל החלקים, כל משהו ומשהו מורכב מהכל, חלק מורכב יותר, חלק מורכב פחות, חלק אתה רואה, חלק אתה לא רואה. נמצא שהסוגיה במכלולה יונקת בצורה ברורה או סמויה, כן? מכל השלושה המרכיבים האלה. זה התכוון רבנו אותם. לפי זה לא צודק כף החיים. כי גם אם אין לך בלימוד היומי או אפילו השבועי מקרא או משנה, אבל מציאות המקראות ומציאות המשניות שהן במכלול הגדול של הסוגיה, הכל אלה הם משפיעים גם במקום שאתה לא נתקל בזה באופן בולט. זה לעניות דעתי הפשט בלולה, שיש בזה דומה לאיזה עיסה, לאיזה תרכובת שבה כל החלקים ממלאים תפקיד, בולט, פחות בולט, ניקה לעין או לא ניקה לעין, אבל זה נמצא, זה נמצא, כן? אחד ב-60 ודאי יש לנו מקרא או משנה. אחד ב-60 זה כאן נותן טעם. כך למדנו בהלכות תערובות. אז מילא זו כוונת הרבנו תם, ולכן ממילא אפשר להבין למה הוא מדבר דווקא על התלמוד שלנו. כי התלמוד הירושלמי, כי התלמוד הירושלמי לא בלול טוב, כי התלמוד הירושלמי כידוע לא ערוך טוב. מה הסיבה שהתלמוד הירושלמי נזנח? התלמוד, במיוחד לאור הגמרא פה, התלמוד הירושלמי נזנח מפני שהוא לא ערוך טוב, וכותב כבר רב יהודה הגאון בהלכות פסוקות, שזה תלמוד של שמד שלא נחתם ולא נערך כדבאי. לעומת הבבלי שנערך ונוסח היטב ביחסית על ידי רבינה ורבה, שאנחנו יודעים שהיו גם אחר כך סבוראים, יש אומרים שהיו עוד איזה שלבים באמצע, זה אומר פרופסור הלבני, לא נתייחס לזה, אבל בכל אופן התלמוד הבבלי עבר הרבה הרבה בלילה, הרבה עריכה, הרבה חשיבה איך להגיש את זה בפנינו. לכן אומר הרבה נתן שאנחנו מקיימים את זה דווקא תלמוד הבבלי. אז יוצא שיש לנו כבר שלוש מסקנות מדברי הרבה נתן, דווקא בבלי ולא ירושלמי. ההסבר זה בגלל שכאן יש לנו נותן טעם של כל השלושה מרכיבים, לכן גם לא בהכרח צודק כף החיים. וגם הדבר השלישי, שזה מסביר לנו היטב את את היסוד שהירושלמי לעומת זה הוא לא ברמה של הבבלי במובן של הבלול. זה לא בלול בצורה שלמה, בצורה גמורה. רק מה, מיד אפשר לשאול, אם כן, למה הגמרא מעדיפה את הירושלמי ואת תלמודה של ארץ ישראל? איך הרבנו תם מתעלם מזה? אז כאן יש לנו תשובה נפלאה של הרמב״ם, שכבר כאן בקו ד' למטה כותב את זה אחד המגיעים, אחד המאירים. זה מופיע בתשובת הרמב״ם, זה מופיע בריטב"א במסכת יומא דף נ"ט עמוד א'. אומר הריטב"א, סליחה, דף נ"ז עמוד א', אומר הריטב"א כך, שפירש הרמב״ם, אני לא אקריא את כל הזה, את כל התשובה, מחשקים או שיבני כמתי עולם זה תלמוד בבלי, כן, ותאמה, משום זה לא נהירו לו, תאמה דמתנאי תן כהלכה, כמו דהיר נהירו לרבנן ארץ ישראל. זאת אומרת, לנו, בבבל, אנחנו לא מצליחים להבין כמו חכמי ארץ ישראל. ורב זר ענה מבעל השתכח לתאמה דבבלי, כשרב זר עלה לארץ, הוא התפלל שהוא ישכח את, את מה שהוא למד בבבל, וילמד מחדש את הכל בארץ ישראל. משום דהיר נרלם בתר דשמה תאמה דמרווי, אחרי שהוא שמע את חכמי המערב, את חכמי ארץ ישראל, אז הוא רצה לשכוח מה שהוא למד קודם. אוקיי? אבל אומר הרמב״ם, חידוש היסטורי נפלא, מי אולב בכל הדורות היה כן, אלא בימי רבא ורב יוסף ואבאי ורבא, רבא ורב יוסף ואבאי ורבא דאבו לשמדות, כדית בסוחרת הפועלים, אמנם פרק אלו טרפות. בקיצור, היו לנו שמדות בבבל, היו רדיפות, ליהודים לא היה שם נוח ולא הייתה להם שלווה, כן? ואמר לו רב זרע שאם כל זאת לא ישכחו, ישכחו דברי התורה וכו', כן? אבל אחרי כן, אני מדלק כמה שורות בריטב"א, אבל אחרי כן נתגברה התורה בבבל, כל שכן בימי רב אשי דאמריה מימות רבי ועד רב אשי למצינו תורה וגדולה במקום אחד. תורה וגדולה במקום אחד, זאת אומרת הייתה כבר שלווה, היה כבר רוגע, והתלמוד של הבבלי בסוף, כנראה אחרי שנכתב הסוגיה שלנו, שמחשקים הושיבני זה תלמודה של בבלי, אז, או שנפרש מחשקים הושיבני אחר כך בכיוון הפוך, שזה עמוק, יש הרי ראשונים שמראש מפרשים כך, לא שזה מבולבל ולא רואים, אלא זה עמוק וקשה לראות, ולכן צריכים להתעמק עוד יותר, ואז עם הולכים בחשיכה, ראו אור גדול. זאת אומרת, בסוף, רבנו תם כבר חי כמה מאות שנים טובות אחרי זה, אז חי כ-700 שנה אחרי חתימת הבבלי, הוא כבר ידע מה שיש ברב אשי. לכן רבנו תם ממליץ ללמוד את הבבלי ולא את הירושלמי. הבבלי כאמור הוא בלול הרבה יותר טוב וארוך הרבה יותר טוב מאשר התלמוד הירושלמי. זאת אומרת, רבנו תם פה ייבנה ויוסבר יפה על פי תשובות הרמב״ם שמובאות בריטב"א ביומה בנ"ז עמוד א'. עכשיו הבה נחזור לעצם הדין, וזה מופיע במסכת קידושין. לעולם ישלש אדם את ימיו שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד, כן? הגמרא הזו מופיעה בעוד מקומות, אבל זה מה שהגמרא אומרת. אל תקרא שיננתם אלא שילשתם. לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. אז שנותיו כתוב, שואלת הגמרא, מי יודע כמה חי? איך הוא יודע כמה שנים? וזה אגב כתוב במשנה בפרקי אבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. אז מדברים על שנים. אז הגמרא לא שואלת מפרקי אבות, כי אולי זה לא נמל כהלכה פסוקה, בדרך כלל משנה בפרקי אבות הם לא הלכה פסוקה, אלא המלצות או תכונות. הרי כשאתה אומר בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, כן, והרמב״ם למשל לא מביא את זה, אז מה הכוונה? או שזה לא נאמר להלכה, אז מה זה כן נאמר? הרי זה ברור שיש שם תערובת במשנה בפרקי אבות. מה כתוב? בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה. זה כבר לא הוראות מה לעשות. כאן כבר נאמרו כללים שמאפיינים את התכונות של האדם, את הנפש שלו ואת המוח שלו ואת הספרה שלו, כן? ואת ההתנהגות שלו. אז זה הפשט בין 20 לרדוף, בין 30 וזה, וחלה עד גיל 100, כן? רק עד גיל 18 אנחנו מדברים על מעשים. מה כתוב? בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לגמרא, תלמוד, בין 18 לחופה. אז החמישה הדברים האלו הם מתייחסים למעשים. אבל אם כל ההמשך מתייחס לתכונות, ייתכן שגם פה אנחנו מדברים על תכונות. כאילו המשנה באבות הרי לא אומרת הלכה. אז מה היא כן אומרת? אז בואו נשווה את ההתחלה על ההמשך. המשנה באבות מתכוונת לומר שהתכונה הראויה בנפש האדם ובהתפתחות השכלית של הילד, כן? הוא באופן כזה שמתאים לו מגיל 5 עד 10 ללמוד מקרא, ואחר כך מתאים לו מגיל 10 עד 15 ללמוד משנה, ואחר כך מתאים לו מגיל 15 ללמוד גמרא. זה הכוונה, בין 13 מצוות, הכוונה שהוא מגיע להיות בר דעת מספיק שבין 13 הוא ראוי למצוות. בין 18 לחופה, הכוונה שהוא כבר מספיק מבוגר פיזית ונפשית כשהוא ייכנס לחופה ויתחתן. זו הכוונה. וכאן הרמב״ם אגב כן פסק את זה. בין 18 לחופה הרמב״ם פסק את זה, והרמב״ם מביא שאדם צריך להתחתן בגיל 18, מקסימום יחכה עד 20, ואם לא אז טיפח חלילה זה, אבל אם הוא עוסק בתורה מותר לו לדחות. ואז הוא מביא את בן עזאי, בן עזאי דחה את זה לגמרי. אבל בסך הכל כאן הרמב״ם מביא את זה להלכה. אבל בין 5 למקרא, בין 10 למשנה ו-15 לגמרא, הרמב״ם לא מביא את זה להלכה, וגם הרבה אחרים לא מביאים את זה להלכה. אז אני חושב בגלל שמדברים שם על תכונות נפשיות ולא על הלכה למעשה. והסוף יוכיח על ההתחלה, המשך. בנסים לידוף, 30 לקוח וכן הלאה וכן הלאה, מגיעים שם עד גיל 100. עד גיל 100, בגיל 100 בעבר ובטל מהעולם. אז ממילא, זה, אבל כל פנים זו ההלכה הבסיסית, לעולם ישלש האדם, אז איך זה עובד? מה זה שנים? איך הוא ידע כמה שנים הוא חי? אומרת, הגמרא לא צריכה ליומי, מה זה ליומי? אז הביטוי לא צריכה ליומי סובל שני פירושים. או שאתה מחלק את היום לשליש, שליש, שליש, או כמו שאומר רש"י, אתה מחלק את ימי השבוע. והתוספות פה מסכמת שלוש הפירושים. לא צריכה ליומי, פירוש בקונטס ימי השבוע, כלומר שני ימים מקרא, שני ימים משנה ושני ימים תלמוד גמרא. מה הוא יעשה בשבת? בשבת הוא יחזור. על זה התוספות מתווכח. על כן תיקן בסדר רב עמרם גאון, שאנו נוהגים בסידור שלו, שאנו נוהגים בכל יום קודם פסוקי די זמרה לומר מקרא ומשנה וגמרא. זה מה שרבנו תם אומר, רבנו תם, ובסוף אצלנו בהתוספות. ורבנו תם פירש שאנו סומכים על זה שכתוב בסנהדרין, בבל בלולה במקרא, משנה בגמרא, דגמלת בלול בכולם. אז יש פה שלוש שיטות. האמת שהרמב״ם זה לכל השיטה הרביעית, אבל לא לגמרי. זאת אומרת, מה עם שלוש השיטות? שלוש השיטות זה נתחיל מהסוף להתחלה. לפי רבנו תם יש לך תרכובת שבאה משלושה מקורות. לפי הרב עמרם גאון אתה באמת לומד את שלושה הדברים, כן? זה אחרי זה. שוב, אני לא יודע אם זה בדיוק לוקח אותו זמן ללמוד את המקראות שם של פרשת התמיד לעומת המשנה של איזו מקומן, ובסוף הגמרא של רבי ישמעאל. אבל בכל אופן אתה אומר את זה במהלך אחד, ואילו לפי רש"י ראינו אתה מחלק את יומות השבוע. אף אחד לא ראיתי שנה כמו רש"י, כן? רש"י זה שיטה באמת דחויה, אבל את המשנה של איזה מקום וכולי אנחנו כן אומרים. יתר על כן, המשנה ברורה מביא כבר מקדמונים שאנחנו עושים את זה גם אחרי ברכת התורה. הרי מה אנחנו עושים אחרי ברכת התורה? מה אומרים אחרי ברכת התורה? ולכל הזה להלכה למעשה זה, יש אומרים שזה אפילו לעיקובה, ברכת כהנים, אחר כך משנה של מה? לא, 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 לא תנד וליהו. מה? כן, הספרדים אומרים תנד וליהו. על כל פנים בסידור וגם במשנה ברורה כתוב, הכוונה היא שאומרים את אלו דברים שאלם שיעור, הפיה וקורא ברמוסדים, זו משנה. אחר כתוב, ואלו דברים שאדם אוכל פלותם בעולם הזה וקרן קיימת לעולם הבא, זו ברייתא. אז יוצא שיש לנו את החלוקה המשולשת הזו גם אחרי ברכת התורה וגם בסוף של הקורבנות שאומרים לפני פסוקי די זמרה, מה שראוי לומר את זה באמת, למרות שאנשים מאחרים ושואלים שאלות מה לדלג, מה לא, אפילו ישתבח בקושי מספיקים להגיע, אז אומרים רק ברוך שאמר ואשרי, אבל למעשה צריכים לומר כל פסוקי די זמרה, צריך לומר את זה בנחת, וצריך לומר לפני זה את כל הפרשיות הקורבנות. אז הקורבנים כאן יש לנו שלושה דברים, זה כן נהוג למעשה, אפילו פעמיים אמרנו לפי המשנה ברורה. רגע, תנת וליהו זה ברייטה, לא? אז איפה יש המשנה? טוב, מה זה ברייטה? זה גם לא פשוט, תכף נראה. בכל אופן, זה השיטה של רבנו תם, היא גם נהוגה למעשה. היא גם נהוגה למעשה, לומדים תלמוד בבלי, בכל הישיבות לומדים תלמוד בבלי, אז בלול משלושה דברים, כתרמנו אותם כבר הסברו. הרמב״ם אומר פה את המהלך של רב עמרם גאון, פחות או יותר, אבל בצורה אחרת ובחלוקה הרבה יותר מדויקת. אומר הרמב״ם בפרק א' מלכות תלמוד תורה, הלכה י' א' אילך, אומר הרמב״ם כך: חייב לשלש את זמן למידתו, שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל. כאן הוא מסביר מה זה תלמוד: אחרית דבר מראשיתו, ויוציא דבר מדבר, וידמה דבר לדבר, וידים במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע איך הוא עיקר המידות, ואיך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהם מדברים שלמד מפי השמועה. ועניין זה הוא הנקרא תלמוד. זאת אומרת, העניין השלישי זה נקרא תלמוד, זה לא חומר אלא כלי ניתוח ועיון. כיצד? עכשיו בהלכה י"ב הרמב״ם מדגים את זה למעשה. היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכה 3 שעות ביום, אני תמיד אומר, הוא היה או רופא שיניים או מנתח בכיר או אולי מנתח מערכות במחשבים, כן, ובתורה 9, הלוואי עלינו, זאת אומרת 9 נטו, אותם 9 קורא ב3 מהם תורה שבכתב, 3 מהם תורה שבעל פה, ובשלוש מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר. אז זה נקרא חלוקה מדויקת של שעות, 3 שעות, 3 שעות, 3 שעות, כן? כל יום ויום. ודברי קבלה, בכלל תורה שבכתב, קבלה הכוונה נביאים כתובים, ופירושם בכלל תורה שבעל פה, בעניינות הנקראים פרדס, זה תורת הנסתר, זה בכלל התלמוד. במה דברים אמורים? בתחילת תלמודו של אדם, כשיגדיל בחוכמה ולא יהיה צריך לא ללמוד תורה שבכתב, לא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה, הכוונה תורה שבעל פה, כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה, ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב ליבו ויישוב דעתו. אז הרמב״ם פה ממש זורק לנו כמה פצצות לתוך בית המדרש. הרמב״ם כדרכו אומר פה חידושים נפלאים. החידוש הכי פשוט שלו, שגם זה חידוש, שיש כאן חלוקה מדויקת, 3 שעות, 3 שעות, 3 שעות, אבל מיד הוא אומר זה בתחילת לימודו. זה לא כל כך בתחילה, הוא מדבר על בעל אומנות, ילד בן 5 הוא לא בעל אומנות, גם בזמן הרמב״ם, גם אני לא יודע אם גם גיל 10 או 15 הוא בעל אומנות, כן? בעל אומנות זה בדרך כלל אדם מבוגר. אז הוא אומר אפילו בעל אומנות, אבל אם התחילת תלמודו עוד לפני זה, אז קל וחומר שזה ככה. אבל מה הוא עוד מחדש? שהחילוקה לשליש הוא מקביל את זה לתחילת לימודו, אבל כשהוא כבר עמד על דעתו בלימודו, הוא לא כותב מהו השיעור של תחילת לימודו, זה כנראה משתנה מאדם לאדם, אבל כשהוא כבר מרגיש שהוא שולט, אז הוא יפנה את כל ימיו לגמרא. אבל יש פה תנאי, שלא ישכח את המקרא והמשנה. אז בשביל זה הוא צריך אבל לחזור על זה, לחזור קצת, לחזור הרבה, זה כבר תלוי באיזה זיכרון השם חנן אותו, זיכרון טוב או פחות טוב. אז הוא צריך לחזור על מקרא ומשנה, אבל יפנה את כל ימיו לגמרא. דבר שרבייס שליטה אמר לי, שהוא עושה את כל הסדרים שמתפרסמים בלוחות ובעולם, הוא עושה דף היומי, גם בבלי, גם ירושלמי, משנה יומית, רמב״ם יומי, משנה ברורה יומית, פרק יומי בתנ״ך, הכל הוא עושה. וכמובן שפרסומו לא בא לו מהידע של כל הסדרים האלה, למרות שיש לו את זה, הוא עושה את זה יום יום, אלא מזה שהוא נותן שיעורים יפים ומבריקים. אז זה נקרא גמרא. ברגע שאתה מבריק בחומר ומשתמש ובכל הידע ובכל החומרים, ואתה בולל אותם בעיסה בצורה נכונה, זה התוצרת הסופית. זה מה שהרמב״ם אומר. עכשיו כמובן צריך להבין מה כוונת הרמב״ם ומה הסיבה שהוא מעיז לצמצם את דברי הגמרא שנאמרו ללא צמצום לתחילת תלמודו, כן? אז אולי נענה על השאלה השנייה. אז הגרא אומר הסבר יסודי משלו, הוא אומר כך, ואני לעניות דעתי יש לי עוד הסבר. הגרא אומר, הרי הגמרא במציע דף למד ג' עמוד א' כותבת מה מערכת העדפה של מקרא, משנה וגמרא, והגמרא שמה בעצם מסכמת שתלמוד אין לך מידה גדולה מזו, לעולם ורץ לתלמוד כי אין לך מידה גדולה מזו, כן? זאת אומרת להעדיף את העיסוק בגמרא, להעדיף את העיסוק בגמרא. העדיפו עיסוק במשנה, זה היה בימי רבי שהדבר הזה דרש חיזוק, אבל למעשה לדורות יש להעדיף את העיסוק בגמרא ורץ לתלמוד. אז שואל הגרא, לא שואל אבל כך יוצא מדבריו, שזה מה שיש פה בעיה, הסוגיה במציאה סותרת את הסוגיה בקידושין. קידושין כתוב לעולם ישלש אדם לימודו שליש במקרה שליש משנה שליש בגמרא. פתאום אתה אומר תשאיר את השאר בצד ותרוץ לגמרא, תעדיף את הגמרא, להעדיף את הגמרא זה יותר משליש. אז מה הפשט? מה הפשט? אומר הגרא, הפשט הוא שהרמב״ם התקשה בקושיה הזו בסתירה בין הסוגיות, הוא חילק, יש הבדל בין תחילת לימודו להמשך לימודו. תחילת לימודו נאמרה גמרא בקידושין, שליש מקרא שליש במשנה שליש בגמרא, אבל אחרי שהוא כבר מרגיש שהוא בוגר, שהוא כבר קיבל BA בכל הנושא של תורה שבעל פה או בכתב או בגמרא, זאת אומרת הוא כבר מרגיש שהוא עומד על רגליו, לכן בארץ קוראים לבי-איי בוגר, בוגר, כן? אז הוא כבר, הוא כבר מרגיש שהוא עומד על רגליו, אז כעת על זה נמרא הגמרא מציעה ורץ לגמרא, שאין לך מידה טובה מזו, מידה גדולה מזו, זאת אומרת יפנה את כל ימיו. אבל מאיפה, אז אולי כבר לא צריך בכלל ללמוד מקרא ומשנה. אז הרמב״ם מנמק שבזה הוא יזכור את הדינים ואת העניינים שעל זה בונה, נבנה התלמוד, אחרת אתה בונה על ריק. אבל הגר"א מוסיף שזה כתוב במסכת סופרים שמתוך המקרא והמשנה אתה מגיע לגמרא, זאת אומרת אתה תמיד צריך לעבור את השלבים האלה מהמקרא והמשנה. אז ממילא זה המקור לסיכום דברי הרמב״ם, אתה צריך ללמוד על המקרא ומשנה, אבל זה כדי לא לשכוח. אבל עצם הלימוד הבסיסי אתה עושה בתחילת לימודך מקרא משנה וגמרא, ואת המשך הלימוד הבסיסי אתה עושה רק בגמרא, ורץ לתלמוד שאין לך מידה גדולה מזו. זה עיקר התורה שבעל פה, זה עמל התורה, עיון התורה, זה הישיבה, זה ישיבה. תמיד שואלים למה בישיבה אין, לא לומדים בעיקר תנ"ך ודברים אחרים, העיקר של הישיבה זה וזה מה שרבנו תם גם המליץ, וגם הרמב״ם מסכים לזה. אנחנו כבר לא בתחילת לימודו, הלוואי, אבל כך אנחנו נוקטים, שברגע שמגיעים לישיבה גדולה אנחנו כבר לא בתחילת לימודו, אנחנו כבר הספקנו לעבור בית ספר יסודי וישיבה תכונית, הלוואי. בכל אופן, אבל זה, אלו הדברים פה מבחינת המקורות על פי הגר"א. לעניות דעתי יכול להיות שלרמב״ם יש עוד מקור שאת הגמרא ממשיכים. מה כתוב בפרקי אבות? אולי הרמב״ם את זה לקח בחשבון בפרקי אבות. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, יוצא שמקרא זה 5 שנים, משנה זה מגיל 10 עד גיל 15, כן? בין 15 לגמרא, כאן כבר אין גבול. אז זה שכתוב בין 15 לגמרא, לא, אין לנו שום משמעות שזה נעצר בגיל 20 למשל. כאן כבר זה פתוח, מ-15 אלך אתה עובד גמרא, וכעת כל החיים אתה זורם עם הגמרא. אולי זה היה המקור של הרמב״ם שיפנה את כל ימיו לגמרא, יחד עם הגמרא במציאה. אבל אתם יודעים, המשנה בפרקי אבות לא נתן תחום, לא הגביל את הלימוד גמרא כמו שהוא נתן תחום ללימוד המשנה וללימוד המקרא. הבנתם? אלה שחולקים על הרמב״ם ואולי רשי או אחרים אולי יגידו שזה לא פשט בין 5 למקרא ויפסיק עם המקרא, אלא בגיל 10 יוסיף למקרא את המשנה, ובגיל 15 יוסיף למקרא ולמשנה את הגמרא. אולי זה הפשט. טוב, זה יש לנו, זה צריכים לבדוק את המפרשים היסודיים של פרקי אבות, אלה שאולי מוצאים משם גם הלכה למעשה. אבל בכל אופן, זה, אלו דברי הרמב״ם, וההסבר בדברי הרמב״ם, כפי שאמרנו, הגמרא זה בעצם היסוד הגדול של התורה שבעל פה. חדי רחמנה בפלפולה דאורייתא, שמח השם בפלפול התורה. מה זה פלפול? פלפול זה הכוונה לדבר בלימוד והכל. זה לא הפלפול השלילי שהמהר"ל יצא נגדו בימי רבי יעקב פולק ועוד, שהיו עושים פלפולים בלי סוף. או זה לא כמו לעייל פילה בקופה דמחתה, להכניס פיל בחור של מחת, כמו שכתוב בגמרא בגנות של נרדאי, אני חושב. אלא הכוונה פלפול בפירוש העדכני של התעמקות ועיון וחקירות והגדרות, וזה מה שעושים בכל ישיבה שמכבדת את עצמה, וזה העיקר, זה העיקר. עכשיו, מה זה תלמוד? זה ראינו, רש"י קצת מפרש אחרת תלמוד. רש"י במציע אומר שתלמוד זה, הוא מדבר על זה בכמה מקומות גם בעבודה זרה, אבל במציע רש"י אומר בשני קטעים, בשניים בלמד ג' עמוד א', זה רש"י אומר בדיבור המתחיל שלמדו חוכמה, סברת טעמי המשנה ולהבין שלא יהיו סותרות זו את זו, וטעמי איסור והיתר והחיוב הפטור, והוא נקרא גמרא. זה, לזה קוראים תלמוד. זאת אומרת, הוא לא אומר כל כך להוציא דבר מדבר, אבל הוא אומר שלא יהיו סתירות וטעמים. האמת שאם אתה מבין את הטעמים, אתה יודע להוציא דבר מדבר, אבל זה רש"י לא כותב. גם בסוף הוא מדבר גמרא, כבר פירשתי למעלה שהוא לתת לב להבין סתימות טעמי המשנה, מים כששתיים סותרות זו את זו, יבין לתרץ. כאן זה כבר כן רומז לרמב״ם, שיהיו שתיהם קיימות, או לדעת דברי התנאים החלוקים בדבר. גם זה, לכן כתוב שאין לפסוק מהמשנה. הפוסק ממשנתו, הרי זה מבלה עולם. אסור שאדם יפסוק ממשנתו, ועל זה יש קושייה מפורסמת של שולחן ערוך הרב, בלתניא, איך הרמב״ם כתב את ספרו, והוא אומר שמספרו יפסקו הלכה, הרי זה כמו לפסוק מהמשנה, כי אתה לא רואה את החולקים. זה אולי חלק מההשגות הרעבד על הרמב״ם. ספר משנה תורה הוא בעצם ספר משנה, משנה מאוחרת, כן? הוא כותב שם, הוא לא כותב טעמים, לפעמים הוא כותב, אבל דעות חולקות הוא לא כותב, הוא מכריע. אז לפי רש"י ועוד מפרשים זה בעיה, אבל זה לא נוגע כעת, כרגע נדבר על זה בהזדמנות אחרת. כל פעם אנחנו רואים מה זה תלמוד, אבל זה לא פשוט. אם אנחנו חוזרים לתוספות אצלנו בסנהדרין וכן למשנה ברורה, אנחנו רואים פה דבר מעניין מאוד. מה כתוב פה? שכדי לא להסתמך רק על רבנו תם, שהתלמוד הבבלי הוא בלול כמו עיסה בלולה מכל השלושה דברים, אז אנחנו גם כן אומרים, כן, כל יום פרשת התמיד, שונים משנת איזו מקומם, זו משנה, וגורסים רבי שמעאל ומשלוש מידות התורה נדרשת בהם. למה רבי שמעאל זה גמרא? רבי שמעאל זה טקסט, כן? או למה כאשר אמרתי את המנהג האשכנזי, גם הספרדי זה ככה, תנד ואליהו, אבל באשכנזי זה יותר בולט, אתה אומר ברכת כהנים זה מקרא, פשוט. אלו דברים שאלם שיעור זו משנה, זה גם פשוט. אחר כך אתה אומר ברייטה, אז זה נקרא גמרא. מה פתאום ברייטה זה גמרא? ברייטה זה אמרנו, כל דברי המוראים וכל דברי החכמים עד עצם היום הזה, אם זה הלכה ברורה ומסוכמת ולא שקלה וטריה, זה לא גמרא, זה גם משנה. מה אכפת לי באיזה דור זה נכתב? אז אולי השולחן ערוך אגב מביא שברייטה זה גמרא, גם הטור כבר נראה לי אומר את הלשון הזו, כן? השולחן ערוך בסימן ריש מן וב, יורד היה סימן ריש מן וב, כותב שבגמרא זה ברייטה, כן? אז באמת צריך להבין למה רבי שמעאל אומר זו גמרא. אז רבי שמעאל, יש לי תירוץ פשוט, תירוץ שאני בטוח שזה אמת, אמת ברורה. מה הנושא של ברייתא של רבי שמעאל? שלוש מידות שהתורה נדרשת בהם. לתת לך את הכללים איך ללמוד גמרא, זה עצמו גם גמרא. הוא נותן לך, הרי זה בדיוק מה שהרמב״ם מביא. מהו תלמוד? להוציא האיסור והמותר והחייב והפטור וכו' וכו', ולהבין במידות שהתורה נדרשת בהם. זה רבי שמעאל. רבי שמעאל אומר לנו את המידות שהתורה נדרשת בהם. אז זה ודאי נקרא גמרא, למרות שזה קטע מסוכן, אבל זה קטע שמסוכן, שנותן לך את ממש את הכללים איך לנתח סוגיה, איך ללמוד דבר מדבר. אבל בשולחן ערוך שכתוב שברייתא זה 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 נקרא גמרא, זה 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 באמת לא ברור. כן, איך איך אז הייתי אומר כמוך, אבל יותר חריף. הייתי אומר את זה ככה, הייתי אומר שהפשט הוא, מה זה ברייתא? ברייתא זה משנה חיצונית שבעצם רבי יהודה הנשיא לא כתב אותה, כי או שהוא לא פסק כמותה או שהוא כבר רמז לה בתוך לשון המשנה. זה כבר נקרא להוציא דבר מתוך דבר, זה להדיא, הברייתא זה הרחבה של המשנה, גם את הספטה. בקיצור, כל אותם קטעי תנאים המתייחסים למשנה אבל הם לא כתובים במשנה, זה כבר מגרה, זה כבר אתגר למחשבה איך להבין טעמים ואיך להבין מחלוקת ואיך להבין למה רבי יהודה הנשיא זה. הנה, זה לא ברשמי ו', זה בהלכות ברכות בסימן נון. כותב פה המחבר, קבעו לשנות אחר פרשת תמיד פרק איזו מקומה ברייתא דרבי ישמעאל, כדי שיזכה כל אדם ללמוד בכל יום מקרא, משנה וגמרא. דברייתא דרבי ישמעאל הווה במקום גמרא, שהמדרש כגמרא. אז כאן הוא אומר נימוק אחר, שהמדרש כגמרא, אבל לפי עניות דעתי יש מקום לחלק כתובה. מדרש של רבי ישמעאל זה באמת גמרא, כי זה אומר לי את הכללים, איך להוציא את המידות ולהוציא דבר מדבר. סתם ברייתא אולי לא, אבל אם בכל אופן המחבר אומר שגם זו גמרא, אנחנו קטונו על המחבר, כבר אי אפשר לחלוק. אז כוונתו כנראה לפי מה שאמרנו, לא כל הראשונים מזכירים את זה ומסכימים עם זה כנראה. הפשט ברייתא זה כבר המשנה החיצונית שלא כתובה במשנה הפנימית של רבי יהודה הנשיא, וזה כבר באמת דבר אחר, זה כבר סוג של גמרא. עכשיו, מה זה פרדס? למדנו ברמב״ם שהפרדס זה בכלל הגמרא, וגם פה זה תמוע מאוד, למה הפרדס זה בכלל הגמרא? הרי פרדס, מה זה פרדס? פרדס זה קטעים בחוכמת הנסתר. מה, אין שם כאילו דברים שדומים למשניות? אין שם דברים יסודיים שאחר כך יש בהם פלפולים ודיונים? אבל מה פתאום כל הנסתר זה נקרא, הרמב״ם קורא לזה תלמוד? מה פתאום לקרוא לזה תלמוד? נו, אני הייתי אומר יותר מזה, זה מפורש ברמב״ם. לא הביטוי תלמוד, הסבר למה קורא זה תלמוד, אבל הרמב״ם כותב בדיוק, הרמב״ם כותב, יפה קובי, הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה כמה פעמים, אבל נקרא את הקטע האחרון, אין לנו זמן לכל הקטעים. אומר הרמב״ם, הפרדס זה מורכב ממעשה מרכבה ומעשה בראשית. מעשה מרכבה זה חוכמת האלוקות, מעשה בראשית זה איך נברא העולם. אז אומר הרמב״ם, מה בין עניין מעשה מרכבה לעניין מעשה בראשית? שעניין מעשה מרכבה אפילו לאחד אין דורשים בו, זה הפרק השני בחגיגה, אין דורשים בו, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, נותנים לו ראשי הפרקים. עניין מעשה בראשית מלמדים אותו ליחיד, אף בשינו מבין אותו מדעתו, מודיעים אותו כל שיכול לדעת מדברים אלו. ולמה הם למדים אותו לרבים? לפי שאין כל אדם יש לו דעה רחבה להשיג פירוש וביור כל הדברים ברוריים. אז מעשה בראשית זה יותר, איך אומרים, אומרים לו את הדברים, לא רק ראשי פרקים, אבל עדיין לא אומרים את זה לרבים, כי כל אדם צריך לפי יכולתו וחינוכו ואישיותו לדעת פה איך להפנים את זה. אבל מעשה מרכבה זה מפורש, כותב הרמב״ם, שמה זה מעשה מרכבה? רק ראשי פרקים, כי כל אדם יבין את הדברים הסופר עמוקים האלה באופן אינדיבידואלי לפי משהו אדם. כל הנפש וכל האישיות וכל הביוגרפיה שלך וכל ההיסטוריה הלאומית שלך, כל הרשמים שלך, הכל מונח פה על הכף. זה מעשה מרכבה. ככה אתה מבין את האלוקים, ולכן זה משתדר מאדם לאדם, לכן אתה צריך לבד לפתח את זה. זאת אומרת, זה בעצם הגדרתו, by definition, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא תלמודי, שהוא גמרתי. למרות שיש פה, אומרים לך, הכללים, טקסטים, אף על פי כן, הטקסטים האלו הם רק ראשי פרקים. אתה תמיד חייב להרחיב את זה. זה גם נכון מה שנאמר, זה משל, וממילא אתה צריך לדעת מהו המשל ומהו הנמשל, אבל כל זה בכלל דברי הרמב״ם. הרמב״ם כאן מתייחס לזה מפורש. לכן הוא קורא לזה תלמוד. עכשיו, רק עוד שתי דקות, ובאמת הרמב״ם בסוף הלכות יסודי התורה אומר במפורש שענייני ארבע פרקים אלו וכולי, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ואומר אני שאין אוי לטל פרדס ושתמלא בכסו לחם בשר, ואף על פי שמעשה מרכבה דבר גדול ועבודת הבית ורב הדבר קטן, כך כתוב בגמרא בסוכה כ"ח עמוד א' ובעוד מקומות, כן, אף על פי כן צריכים להתחיל בעבודת הבית ורב וכולי וכולי, כמו שצריכים להתחיל במקרא ומשנה לפני גמרא. אז כאן צריכים להתחיל גם בגמרא הרגילה לפני הגמרא הזו שנקראת פרדס. עכשיו, האם פרדס זה מעשה בראשית? זה מעשה בראשית, זה יכולה גם פיזיקה וכימיה וביולוגיה וכל הדברים האלו. בזה יש מחלוקת נפלאה ששורשה במחלוקת בין הרמ"א והש"ח. הרמ"א כותב פה במפורש גמרא כמו הרמב"ם, אבל לא ילמוד שאר חוכמות, ומקום מקום מותר ללמוד באקראי בשאר חוכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים. וזה נקרא בין החכמים טיול בפרדס. אז הוא כן אומר שבאקראי פרדס כולל גם חוכמות חיצוניות, והשאר חולק על זה, מביא כל מיני ראיות שזה לא כך. תדעו לכם שיש בזה, באקדמיה כולם אומרים, כל הרמב"מיסטים באקדמיה, ודאי, פרדס זה חוכמות חיצוניות. אבל מה, יש שני חוכמות חיצוניות. יש פילוסופיה, שזה מה שנקרא מדעי הרוח, ויש מדעי הטבע. לכן השח מדבר על פילוסופיה, תכונה, תכונה זה אסטרונומיה, שהיא כוללת מתמטיקה וגיאומטריה ופיזיקה, כן? וקבלה, קבלה של השח, זה לא קבלה של הרמב״ם, קבלה זה זוהר וכל חוכמת הנסתר. כן, לרמב״ם יש חוכמת נסתר רק מעשה בראשית, מעשה מרכבה. קבלה בגדול הרמב״ם כידוע לא כל כך עסק בזה, זה נושא בפני עצמו. עכשיו, העניין הזה של פרדסים, זה כולל חוכמות עשויות, לעניות דעתי קשה מאוד לומר את זה ברמב״ם. מה, בחוכמות חיצוניות, אבל אתה בא ורב, אתה יכול ללמד בכל הבית מדרש. ופיזיקה וכימיה, במיוחד של היוונים ומתמטיקה, אתה לא יכול? מה, זה יותר קשה מהוויות הבאי ורב? מה, לא, לא מלמדים בכל, הנה, ניגשים לבגרות מתמטיקה מחר. נקשיל לאנגלית בשבוע שעבר. מלמדים את זה לכל הילדים, אנחנו יותר חכמים ולא פחות חכמים מה שהיו היוונים בזמנו. אז הרמב"ם מסתמך על חוכמה היוונית, על המדע היווני. אבל למה שיהיה בזה את ההלכה שלא כל אדם יכול, ולכן לא ללמד את זה ברבים וכולי, אלא ליחידים? מה הזהירות הזו? וגם מה הפשעת שצריכים להקדים לזה הוויות הבאי ולאווה, שרק בזה הוא יזכה להבין את זה? מה, יש חתני פרס נובל, המון מדעים שבחיים לא פתחו הוויות הבאי ולאווה. לא נראה לי שזה בכלל הגיוני לומר שהרמב״ם דיבר בפרדס על חוכמות חיצוניות. יש מושג של חוכמות חיצוניות, זה עוד נושא, הרמב״ם מדבר על זה הרבה מקומות, אבל לא בפרדס. אלא אם תאמר כמו הרמה, והרמה הוא תמוע, שח דוחה את הרמה. ולפי הרמה זה נקרא טיול אקראי בפרדס, כאילו זה לחרוג מזה, לקפוץ החוצה. יתר על כן, הרמב״ם בפרק ב' מלכות יסודי התורה, הלכה ב' אומר, כיצד הדרך לאהבתו יתברך? על ידי שהוא מתבונן בכל יצוריו הנפלאים וכל הטבע. אז זה המקור באמת לעסוק בטבע, וזה הרב ליכטנשטיין עשה. הוא לא עסק במדעי הטבע, עסק בספרות, כי הוא הבין שגם זה נובע מהחוכמה האנושית, זה הפילוסופיה, זה הביטוי של מה שאדם כאדם הומניסטי משכיל, תרבותי, סופג לתוכו בעקבות כל השאר הדברים. כן? אז הוא היה סוג של חכם השלם. הדברים האלו הם מביאים לידי אהבת השם, זה כן. אבל איך זה מביא לידי אהבת השם? כאן אולי אפשר קצת לומר, אם אתה עוסק בפיזיקה, כימיה, ספרות והכל, אחרי עבודת הבאי ולעבר, זה יכול להגביר אצלך את אהבת השם. אבל אלה שלא עסקו בעבודת הבאי ולעבר, אנחנו מכירים המון המון מדענים ופרופסורים ומלומדים, כן, שבוגרו אקדמיה, שלא הגיעו לאהבת השם, הגיעו אולי לפעמים מההפך. כן? כי הם לא עסקו תחילה בעיות הבאי ולעבר, וגם לעסוק בעיות הבאי ולעבר צריך בצורה נכונה, באווירה שהיא יראת שמיים, היא יראתו קודמת לחוכמתו וכו' וכו'. זה מה שיש לנו לומר בשלב זה, בקיצור.
בתחילת השבת,